ואולי הסיפור הכי מבהיל של החיים שלנו כיהודים. זה מין מכת חשמל של תודעה יהודית, שהיא היום נכונה יותר מאי פעם. ואין פה שום אגדה ושום לא פיות ולא שום דבר לא ריאלי לגמרי לגמרי לגמרי. וגילת אסתר.
המדרשים זה ממש מפוצץ ניסים, כאילו לפי המדרשים.
לא, הניסים פה זה נקודה מאוד נכונה, גם ניסים זה דבר מאוד ריאלי.
לא, מפוצץ ניסים גלויים. נופל על המיטה ושהתחפשו לבנים של המן המלאכים, כן.
נופל על המיטה?
בסדר, אז בסדר, בוא, באמת השלב של המדרשים זה שלב ב. באמת, כידוע מה שהרמב"ם אומר, שצריך לדעת למה ירמזו המדרשים. אבל הסיפור, אז בואו, אני רוצה להתחיל דווקא מהלוז של הסיפור. כמובן בתוך הסיפור של המגילה עצמו, אז יש את הלוז של הסיפור, ויש הסיפורים של המשתאות שלפני ושל בקשת האישה. זה כמובן לא לוז הסיפור. הסיפור עצמו שעליו מגילת אסתר מספרת, זה הסיפור של הגזרה של המן והצלה ממנו. חבוד, שוב עם זה. זה נוח. לא. אז אני רוצה, שוב, להתחיל ישר מהלוז. זה האויב הכי גדול, לוז, זאת אומרת, מהנקודה העיקרית. האויב הכי גדול של מגילת אסתר, זה זה שרואים אותה בתור איזשהו אגדה. ודווקא היום, שאנחנו נמצאים 73 שנה, ברשותכם, סליחה שאני, השיעור הזה אמור היה להיות לפני שבועיים, ואז זה לא היה סותר את מי שנכנס אדר מרובין בשמחה. עכשיו זה גם לא היסטורית מי שנכנס אדר מרובין בשמחה, רק ההתחלה. אבל לפני 73 שנה עברנו סיפור של ניסיון להשמיד את עם ישראל, שהצליח ברמות הזויות. כלומר, באמת, הנאצים הצליחו להשמיד 6 מיליון מיהודי עם ישראל. ואני חושב שהיטלר, יימח שמו וזכרו, במישרין, היה תלמיד של המן. הוא למד גם מהתכסיסים של המן וגם מהכישלונות של המן. ולכן, בגלל שאני חושב שזה כל כך ריאלי וכל כך כואב, זה בעייתי, הסיפור הזה שאנחנו רואים בזה כאיזה עד לא ידע, כאילו סיפור נשף, איזה סיפור רקע כזה לאיזה צהלה, השחרות בפורים, זה בגלל העומק ובגלל אי אפשר להתמודד עם זה כמו שזה. אז שותים קצת יין, גם עומק השמחה וגם עומק האיום וגם העומק של הקדושה היהודית. אז בואו נתחיל, אני מדבר כבר יותר מדי מסביב. אחד האמצעים ששימש את הנאצים לפני 73 שנה, הסיפור שנגמר לפני 73 שנה, כי לפני 78 שנה התחיל, אחד האמצעים שבזכותו הכלים הכי משמעותיים להצלחה של הנאצים בפתרון הסופי, זה מערכת ההטעיה. זאת אומרת, הם יצרו לקסיקון שלם שהתפקיד שלו היה לגרום לאנשים לחשוב שזה לא הולך לקרות, שזה לא קורה, שזה איננו. אם יהודי אירופה ערב מלחמת העולם השנייה היו יודעים על מחנות ההשמדה ועל התוכנית המדוקדקת והמפורטת להשמיד את כל יהודי אירופה, זה לא היה קורה בממדים שזה קרה. חד משמעי. התקווה הזו שכל הזמן זה לא יקרה, זה לא כל כך נורא כמו שזה נשמע, שכוסתה בהמון המון, בלקסיקון שלם של הטעיה, של שקר, זה מה שגרם להצלחה הזו. הכלל הוא, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. עד הרגע האחרון, אנשים לא ידעו שהם הולכים אל מותם, פחות ברוב הזמן. כולם יודעים את הסיפור הזה, שהמשלוחים למזרח פולין, איפה שהיו מחנות המוות, היו נקראים היישוב החדש במזרח. ככה זה היה התרגום, התרגום בעברית, ככה זה היה נקרא, היישוב החדש במזרח. כולם יודעים שמגיעים למחנות המוות, אז העבודה משחררת, ומקלחות, וכל... עד הרגע האחרון, אנשים השלו את עצמם שהם לא הולכים אל מותם. אחרת זה לא היה שורד. כשאנשים ידעו שהם הולכים אל מותם, אז בתנאים בלתי אפשריים הם ארדו, כידוע שסוביבור, זה היה מחנה השמדה, שהושבט על ידי... על ידי מרד של של ה של ה איך זה נקרא, זונדר קומנדו, של היהודים ששימשו בו כתליינים, כעוזרים לזהו, והם ידעו בדיוק לאן הדברים הולכים, אז הם מרדו והם הצליחו לסגור את המחנה מוות הזה. ואותו דבר היה באושוויץ, אחרי המרידה באושוויץ הוא לא המשיך לעבוד. זאת אומרת, שאנשים ידעו את מותם הוודאי, אז כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. ואחד האמצעים הכי משוכללים שהיטלר עשה, זה מערכת משומנת של שקרים ושל לקסיקון שקרי, שנותן לאנשים את התחושה כאילו זה לא הולך לקרות. אנחנו רוצים לראות שאת הרעיון הזה לומדים הנאצים מהמן. אבל הקדמה אחת, מה שאמן ביקש לעשות לעם היהודי יותר יומרני ממה שביקש היטלר. מה ההבדל בין אמן להיטלר? היטלר מבקש לעשות את זה תוך כמה שנים, שזה נראה ריאלי. אמן מבקש לעשות את השמדת היהודים ביום אחד. וכמובן שבשביל להשמיד את כל הגזע היהודי תוך יום אחד, הוא צריך שיתוף פעולה של מיליונים, אולי יותר, של כל העולם, של כל האנושות, בשביל לחסל. עכשיו, התוכנית הזו, זה לא הייתה... אנחנו קוראים את זה וצוחקים מההתחלה. זה תוכנית הגיונית, ריאלית, שכמעט אמורה הייתה לקרות, וכמעט לא היה אפשר לברוח ממנו. בואו נפתח ונראה איך שאמן משתמש באותם אמצעים. זאת אומרת, היטלר למעשה לומד מאמן דברים מאוד מאוד עקרוניים במדיניות הזו, ואיך בסופו של דבר מרדכי מצליח לפתור את הסבך שהוא כמעט בלתי פתיר. אז בואו נפתח ברשותכם בגזרה של אמן. פרק ג' פסוק ח'. ויאמר אמן המלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחה. אם על המלך טוב יכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא לגנזי המלך, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנח לאמן בן המדת האגגי צורר היהודים. ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. עכשיו שימו לב, תחדדו את האוזניים. אנחנו רגילים לקרוא את זה כל שנה, והתרגלנו שכל המילים אומרות את אותו דבר, ולא צריך כל כך לשים לב, וזה לא נכון. תוראי. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, בשלושה עשר יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך, ולפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך, ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12 וחודש אדר ושללם לבוז. פצ'גן הכתב לינת אנדד בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדה ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. אז מה כתוב כאן? אומר לנו הגאון, הגאון מבינה, ואחרי שהוא אומר את זה, זה ממש פשט גמור, שאי אפשר להגיד אחר, שיש פה תיאור של שני נוסחים, שתי איגרות שהמן כותב, שהן שונות זו מזו בכל, גם במה שכתוב בהם, ובמה שלא כתוב בהם, וגם באופי שלהם, ולמי הן ממוענות. שימו לב, האיגרת הראשונה למי היא ממוענת? החשדרפנים פחות שרים. אתה שומע, נחמיה? הממלכה הפרסית שחלשה כמעט על כל העולם, הייתה עם היררכיה מאוד מאוד ברורה. היה החשדרפן, שהוא היה אחראי על אזור עצום, מתחתה, כן, הוא מתחת המלך. מתחתיו היו פחוות, פחה, היה פחה אחד על כל האזור של עבר הנהר, כלומר ארץ ישראל, סוריה והמון מואב ואדום, כל זה זה נקרא פחווה אחת, פחוות עבר הנהר. החשדרפן הוא עוד היה מעל זה, כלומר שלט על אזור עוד יותר גדול, מתחתיו היו כמה פחוות, ומתחת הפחה היו מדינתה, היו מדינות, היה יהוד מדינתה, כמו שרואים בספר עזרא, והיה מדינת שומרון, הייתה מדינה נפרדת. היו מדינות, מעל המדינות, אזורים גדולים שנקראים פחווה, ומעליהם החשדרפן. זאת אומרת, מי מקבל את האיגרת הראשונה של המן? החשדרפנים, הפחות ושרי המדינות. כלומר, מי מקבל? הקודקודים. זה אנשים ספורים. ומה הם מקבלים? איזו איגרת? שימו לב, איזו איגרת הם מקבלים? בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. אז כל אחד מאיתנו מדמיין מה זה ונחתם בטבעת המלך. כמו שהיום המלך, או אני יודע, יושב ראש הכנסת או שר המשפטים צריך לחתום על כל חוק, הוא חותם את השם שלו. לא זה הכוונה ונחתם בטבעת המלך. חתימה בטבעת המלך פירושה כמו שלומדים במשנה, חותם המרצופים, חותם האגרות. מה זה חותם?
זה סוגר את זה, לא?
זה סוגר את זה כך שאי אפשר יהיה לפתוח את זה. אם מישהו פותח את זה, רואים חותם שבור, ואוי ואבוי מה יעשו בדינו של מי שהעז לפתוח איגרת חתומה. ונחתם בטבעת המלך פירושו של דבר שהאיגרת סודית, חתומה, אסור לפתוח אותה. למי היא ממוענת? רק לקודקודים, לחשדרפנים, הפחות והשרים. רק הם מקבלים את התוכן של המגילה הראשונה, של האיגרת הראשונה. ומה כתוב בה? הגזרה של המן במערומיה. מה כתוב? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, ב-13 לחודש, 12 וחודש אדר, ושללם לבוז. שום סוד. לקודקודים האלה חשוב שתינתן להם התמונה במלואה, הם צריכים לעשות כל מה שנדרש בשביל שזה יקרה. כמו לפני 73 שנה. הגוליאטרים, הראשי האזורים במשטר הנאצי, הם ידעו את הגזרה ככתבה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אבל זה מי מקבל? אנשים ספורים. אם זה יתגלה, אין שום סיכוי שזה ידפוק, אין שום סיכוי שזה יצליח. הערובה להצלחה של זה, זה שזה יישאר סודי. יש איגרת אחרת שנקראת בכיכרות בשם המלך. פתשגן הכתב לינת עמדת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. היום אני אדבר איתכם על גלויות, אתם תסתכלו עליי במבט זהו, אבל לפני כשאופיר היה צעיר, אז היה דבר כזה שנקרא גלויה, אתה זוכר? מה זה היה גלויה? היום כבר אף אחד לא שולח דואר. מתי לאחרונה קיבלת מכתב בדואר? לא של בזק או של הצבא.
מכתב קבלה.
מכתב קבלה. לא קיבלת אותו במייל? יפה? אז זה כבר טוב. אבל בכתב יד? אין דברים כאלה. אבל כשאנחנו היינו צעירים, זה היה, אני כתבתי עשרות מכתבים, וקיבלתי עשרות מכתבים שהייתי צעיר. זה מרגש לקבל מכתב בדואר. איבדנו משהו. בכל אופן, שמרתי שנים, עשרות שנים, שמרתי צרור של מכתבים. מכתבים, צרורות של מכתבים שקיבלתי מחבר. היינו מתקפים, הוא היה לומד בישיבת שווה חברון, אני למדתי בישיבה לצעירים, והתכתבנו, וואו, עשרות מכתבים.
אולי כבר טלפון, לא מה?
היה טלפון, אבל מכתב, אתה יודע מה זה מכתב? אין לכם טעם בזה. אז יש שני סוגי מכתבים. מי שיודע, יש מכתב ששמים אותו בתוך מעטפה ושולחים אותו, זה סוג אחד של מכתב. ויש מכתב שנקרא גלויה. מה זה גלויה? יש לך בצד אחד איזה תמונה של איזה נוף או משהו, ובצד השני אתה כותב, ואתה שולח את זה ככה. למה זה נקרא גלויה? כי זה גלוי, כל אחד הדבר רואה מה שכתבת, מה שלומך, מה נשמע, אצלי הכל בסדר, ברוך השם, אשמח לשמוע ממך, שור דש לכל יקירנו, משהו כזה שאין בו שום משהו אינטימי, שום דבר סודי, לבריאות אתה כותב את זה בגלויה, זה היה סוג אחד של מכתב, ויש מכתב שהוא נמצא בתוך מעטפה, והיינו שהוא עטוף, שהוא חתום, אז זה מה שהפרק שלנו מספר. יש שני סוגים של מכתבים שאמן כותב. אחד חתום בחותם המלך וטבעת המלך, הוא ממוען אך ורק לקודקודים, ושם כתובה איגרת במערומיה.
אבל חתום בטבעת המלך זה לא גם ביטוי גושפנקה, שזה לא
ישתנה,
וכן,
שזה מוכלל. כן, זה ברור, אבל החותם הזה הוא הגושפנקה. אי אפשר לשכפל את חותם המלך.
פותחים את זה, הרי הם פותחים החשדרפן.
כן, החשדרפן מקבל את חותם המלך, הוא רואה את חותם המלך, אי אפשר לזייף אותו. הוא יודע שזה חותם המלך, בתוך המכתב המלך אין כלום. זה החתימה שאנחנו היום שמים אותה על המכתב עצמו, היא הייתה העדות.
את אשר חותם המלך אין להשאיר. כן, הוא אומר למרדכי.
הוא אומר לו, ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב, כלומר חוק שהתפרסם בשם המלך, מה זה נחתום? שמו עליו חותם של המלך, זה מה שנותן לו את התוקף.
אבל
שהחותם
הוא כאילו בא מה שסובר ולא בפנים.
כמו היום שאתה הולך לאיזה נוטריון ועושה לך איזה עזר, זה מה שעושה את החותם, ככה היה נראה חותם של המלך. זה היה סוגר את ה... נחזור לענייננו, מהי האיגרת שנקראת בכיכרות? לא הסברתי. עוד פעם, שימו לב, בכיכרות חשוב מאוד לקרוא, להכין את כל העמים, כי עוד מעט, אמרנו מקודם, שהגזרה, התוכנית של המן היא עוד יותר יומרנית משל היטלר. הוא מבקש להשמיד את כל הגזע היהודי ביום אחד. הוא חייב לגייס לזה את עזרת ההמונים.
כמה יהודים היה?
מה? לא יודע, אין לי מושג. 500,000, מיליון, לא יודע.
בכל העולם?
לא יודע, אני לא יודע, אני סתם אמרתי. לא יודע כמה יהודים היו. בכל אופן, אבל הוא צריך, גם כל האנושות היא הרבה פחות. אז הוא צריך את הגיוס של כל ההמונים בכל מקום לעזרה לעניין הזה. מה עושים? סליחה. אז מה הוא עושה? שנייה, אנחנו עוד מעט אנחנו מצליחים להשתיק אותו. אז מה הוא עושה? בכיכרות אוספים את כל ההמונים ומקריאים להם איגרת סתומה. להיות עתידים להתכונן למלחמה ביום 13 לחודש אדר.
אמרו להם להתכונן למלחמה?
כן, זה הפירוש של להיות עתידים ליום הזה. הכוונה להכין את עצמם, להכין כלי נשק. יש למלך מלחמה נגד מישהו ביום י' ג' באדר. עליכם כולכם להיות מזומנים מוכנים לצחצח את החרבות, להכין את כל מה שצריך, פרטים בהמשך. בהמשך יוברר מי זה בדיוק האויבים ומה בדיוק צריך לעשות איתם. זו התוכנית המרושעת של המן.
כל זה בעצם נכתב בניסן.
וזה נכתב ביוד ג' בניסן.
שיש לנו עוד שנה כמעט עד...
כמעט שנה, זאת אומרת 11 חודש עד יוד ג' באדר. עכשיו, אני רוצה להבהיר משהו. ושוב אני חוזר רגע לשואה, מחילת כבודכם, שבערב ראש חודש. כשהיטלר והגרמנים יימח שמם בספטמבר 1939 פלשו לפולין, לאף אחד מיהודי פולין לא היה צל של מושג על התוכנית של היטלר להשמיד את יהודי אירופה. אבל כל יהודי בפולין הבין שזה הדבר הכי נורא שקרה מזה עשרות שנים. זה שהיטלר הוא שונא ישראל, וזה שיש לו תוכניות נוראיות ואיומות, זה כולם יודעים. את זה הוא לא הסתיר. מה שהוא הסתיר זה את הסוף, את המילה האחרונה, את הפתרון הסופי. האם היהודים מבינים מההקראה הזו בכיכרות שהם האובייקט שנגדו יש למלך מלחמה? כן, כולם יודעים שהקנצלר קוראים לו אמן בן עמדת האגגי, שהוא ראש שונאי ישראל. כולם יודעים שהוא זורם לעשות רע ליהודים בכל אופן שהוא יכול. מה הם לא יודעים?
איך הוא יעשה זה?
עד אחד הדברים מגיעים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, ב-13 לחודש. את זה הם לא יודעים. הם יודעים שהם עלולים להיות האובייקט הזה שנגדו יש למלך מלחמה. הם יודעים. הם יודעים שהגזרה הזו לא מבשרת טוב. יש להם שכל בראש ליהודים. הם מבינים. מה הם לא יודעים? עד אחד הדברים אמורים. ומבחינת המן זה מעולה. זה מה שהוא צריך. במשך השנה הזו התוכנית היא ללבות את השנאה של הסביבה נגד היהודים, לספר להם איך שהיהודים הם מביאים את כל המחלות, איך שהם עשירים על חשבוננו, איך שהם ישטוף את המוח של כל ההמונים נשנוא את היהודים, עד שביום הקריטי בי"ג באדר בכיכרות יקראו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ואז זה יקרה.
למה? עליו, הוא גם עשה כאילו כל מיני, כמו הגרמנים, שהיהודים הם כאלה רעים? כאילו.
ברור שזה, אי אפשר, אתה לא יכול להתבסס על עזרה של המונים בלי לשטוף את המוח שלהם. השכן שלי יהודי, אני אוהב אותו, הוא חבר שלי. אני צריך לספר לו שהוא מקור המחלות.
מה אכפת לפרסם על
התחלה לשם? בגלל
זה?
יהודים יברחו, יהודים...
זה בכל העולם.
מה זה בכל העולם? אז תברח למדבר, אתה תברח למדבר, אתה תהיה פרטיזן. אתה תברח למדבר
ולא
הוא רוצה לתפוס אותך בבית. הסיכוי שזה יקרה ברגע שיהודי יודע עד אחד הדברים אמורים, זה לא יקרה. גם היטלר לא היה מצליח להגיע לממדים שהוא הצליח אם ליהודים היה ברור מהרגע הראשון. היה אבא קובנר שהוא ראה את הרצח בווילנה והוא שאג ליהודים.
מי זה?
אבא קובנר, הוא היה משורר יהודי, והוא קרא, הוא אמר יהודים, הוא הלך אחר כך לארץ, הוא נהיה חבר כנסת. הוא אמר יהודים, זה חלק ממזימה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, זה התוכנית. ואף אחד לא האמין לו. ואם היו מאמינים לו, ברור שהיה אסון, אבל הממדים של האסון היו אחרים.
אבל כל פרסם, נו, אחרי זה עוד מגילה. הוא פרסם ממש עוד מגילה, כאילו...
מי?
אמן. שתי מילות בגמור שהוא שלח.
כן, לא, המגילה הראשונה זה להיות כל איש שורר בביתו. לא, עליה דילגנו. אחרי זה מרדכי. רגע, המגילה השנייה שהוא מפרסם זה במקביל. והיא גלויה לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. שם לא כתוב פרטים. רק להתכונן למלחמה ביום י"ג באדר. נגד מי? לא כתוב.
למה שושן הבוכה? אם כך.
או, שימו לב. הדעת ניתנה בשושן הבירה. הדת במערומיה, החוק במערומיו, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נאמר בגלוי איפה... לא הקדמתי. אנחנו רגילים להרבב. יש שני מקומות בשושן. העיר שושן מחולקת לשניים. יש שושן הבירה, דיינו קריית הממשלה, שם יושב הארמון ויושבים השרים ורובה גויים, כמעט כולם גויים שם. יש מעבר לנהר המים, לפי הממצאים ההיסטוריים הארכיאולוגיים שהתגלו, בצד השני, כמו שחזל אומרים, ויעבור מרדכי, עבר הרכובה דמאיה, בצד השני של, של הנהר או הנחל, יש שם עיר שנקראת העיר שושן. היא עיר שרובה יהודים. אולי כולה יהודים. במקרה, או לא במקרה, החשבראש בחר לעשות את עיר הבירה של... מה זה בירה? בירה זה ארמון. פירוש המילה בירה זה ארמון. שושן הבירה, כלומר שושן הארמון, להבדיל מהעיר שושן. בשושן הבירה גרים, יש שם גם מגורים, גרים שם הפקידים של המלך, הסריסים, השרים, עובדי התחזוקה, המוני אנשים גרים שם בשושן הבירה. דרך אגב, כשהחשברוש פותח את המשתה השני שהוא עושה, שבעה ימים, לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, הוא לא כזה לארג' כמו שחשבתי, הוא לא פותח את זה ליהודים שגרים בעיר שושן, הוא פותח את זה לחלק מהיהודים, למרדכי ולחבריו, היהודים שנמצאים בשושן הבירה. יש גם יהודים בפקידי הממשל, בממשל הפרסי, ביניהם מרדכי. מרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי, הוא יושב בשער המלך, ויש עוד יהודים, והם נהנו מסעודותו של אותו רשע. אבל יש העיר שושן ויש שושן הבירה. בשושן הבירה הדברים, יושבים שם הפקידים וראשי השלטון, שם ניתנה הדת במערומיה. הולכים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. העיר שושן לא יודעת. לא יודעת איכן הדברים אמורים.
אבל למה הפקידים היהודים לא
פרסמו? עוד מעט נראה מה הפקיד היהודי עושה. אבל בשושן נבוכה. שתי אפשרויות. או נבוכה מלשון בכי. אנשים מבינים, כמו שאמרנו, שהם האובייקט לשנאה. רק הם לא יודעים עד איכן הדברים אמורים. או נבוכה מלשון נבוכים. נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. כלומר, לא יודעים. לא יודעים מה... מה?
איזה יתרון יש לו לפרסם את זה בשושן הבירה?
למי?
לאמן ולמלך.
אי אפשר, אתה אוסף 70 אנשים, או הרבה יותר, 300 אנשים שיכתבו איגרת בחדר, ואתה מקריא להם, וכל אחד צריך לתרגם את זה לשפה שלו. זה לא, זה תכונה בארמון.
נגיד, נראה לי כמו תכנים בהיסטוריה שלו, נגיד, מישהו יודע איזה סוד היו הורגים אותו פשוט אחרי זה, מה שלו.
לא, אבל פה...
עדיף לנו שזה יהיה יותר סודי.
אין דרך שזה יהיה סודי. אתה צריך שהגזרה תגיע לכולם. אתה צריך להשתמש בסופרים, אתה צריך להשתמש ב... היה להם מערכת, היום יודעים, מערכת מאוד מאוד משוכללת של כתיבת מכתב. זה היה שיא הציוויליזציה של הפרס ומדי. מה שלא היה לפני כן זה קידום עצום. ממש מערכת מאוד מאוד... משוכללת של שליחת מכתבים. מה? של יצירת קשרים, כן, של שלטון. משושן הבירה, מפרס ומדי, שלטו באמת בכל העולם. אז עוד פעם, אז אני אומר, הדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. מה עושה מרדכי? הוא עושה את מה שמצווה, כמו שאמרת, כמו פקיד יהודי שנמצא בשושן הבירה ויודע עד איך הדברים אמורים, הוא דבר ראשון צריך לפרסם את זה כמה שיותר. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כן, לבוא לשער המלך בלבוש שק. מה התפקיד של הצעקה הזו? כן, מה שאתם חושבים בלב ומה שאתם לא מעיזים לספר לעצמכם זה נכון. הגזרה היא נוראה, היא נגד היהודים, וצריך לקרוע את הבגדים ולהתפלל וללבוש שק ואפר. עכשיו, רגע, אולי נעצור רגע ונעשה רגע חשבון פשוט. ביום י' ג' בניסן שלח המן את האיגרות המרושעות שלו. מתי מצא אמן את עצמו מסתכל על שושן באיזושהי פרספקטיבה אחרת מגובה של 50 אמן?
אחרי שעמים.
אחרי שלושה ימים. דהיינו, ביום תזיין בניסן לפי חזל. יוזיין, יודחת, לפי אפשרת אפשר בדוחק. לא יותר. אותו שבוע. מהרגע שהוא שלח את היד שלו לנגוע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. עד שהוא נהרג, לא יותר משבוע.
לא, צום אולי שלושת ימים, הרי אומרים...
צום אולי שלושת ימים ביום השלישי.
בין הסדר.
כן. הוא מקבץ את האנשים ביוד גימל. מרדכי קורע את בגדיו ולובש שק ואפר ביוד גימל. היא אומרת לו, צום אולי... כנוס את כל היהודים הנמצאים, צום אולי שלושה ימים. מה זה שלושה ימים?
יודלת,
תתוו, תתזיים. חזל אומרים שבתת זין היא נכנסה אליו. והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות בתת זין. או למעשה, בתתוו לפנות ערב. היא נכנסה אליו, או בערב, וזה היה המשתה הראשון, בתתוו, והמשתה השני בתתזיין, וישבות המן ממחורת הפסח. ככה דרשו חזל. וישבות המן ממחורת הפסח, המן האגגי, מצא את מותו ביום ענף, יום ענף העומר.
וכל הסיפור של המגילה, כאילו, מה...
זה מרכז הסיפור. רגע, רגע, עכשיו שימו לב, עכשיו אני עושה חשבון. כמה זמן לוקח להודעה להגיע מפרס ומדי לקוש?
עוד לא הגיע
בכלל. מן הסתם לוקח לה איזה חודש וחצי, שניים, נכון? כלומר, רוב העולם מקבל את האגרות להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים כשהקאנצלר... תלוי.
עם הסרט בנב.
לא, סרט בנב עדיין לא. חוגגים. והשאלה היא
שזה כבר המשואה הסופית או
מה?
שזה עדיין היה מגילה כאילו רק
הרביניו, הסרט בלב הם הפחות, הרי אחד מהם היה שליט על
במדרשים,
כן
או שרים
או משהו,
היה להם תפקידים שלו.
כן,
מה אתה אומר? זה המגילה שהם עדיין מקיבלו את המגילה הראשונה כאילו של
המגילה של... כן. עכשיו שימו לב, האם בגלל זה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו את האנחת רווחה שלנו במגילה לא שמים במקום נכון. לא, כי אנחנו חושבים שכשהמן מת נפטרה הבעיה. והאמת היא בכלל לא, בכלל לא. ובואו נראה. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום, ובכי, ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. למה? לא מפני שיודעים עד אחד הדברים הגויים, כי אם היהודים עד אחד הדברים הגויים היו רצים למדבר, אבל מפני שהם יודעים שהם האובייקט, את מי המלחמה, להיות עתידים ליום הזה, נגד מי? נגד היהודים, זה ברור. כולם מכירים את האיש ואת שיחו, כולם יודעים מי זה אמן, וכולם מבינים שהוא רקח את הדברים מאחורי הקלעים. טוב, אני מדלג על כל הסיפור, על כל התהפוכות שקרו בחצר של המלך באותו לילה, ובסדר, תלו את המן. האם אפשר לנשום לרווחה?
לא.
ממש לא. האיגרת לא חתומה הייתה בשם המן, היא נחתמה בשם המלך. ולא עוד, אלא שיש בעיה בירוקרטית, פרוצדורלית. כתב שנכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. מה פירוש אין להשיב? אי אפשר לבטל את זה, כאילו באמת זה טעות מצערת. אבל צריך להרוג את כל עם ישראל, אין מה לעשות. טעות בירוקרטית.
בגץ.
זה פסק דין חלוט. אין מה לעשות, זה פסק דין חלוט. ובאמת זה טעות מצערת, כי זה אדמה, זה קרקע זה, של הקקל, אבל פסק דין חלוט. אין מה לעשות. בואו נעבור באמת לחלק הזה. פרק ח', פסוק א'. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים. ומרדכי בא לפני המלך כי הגיד אסתר מה הוא לה. ויסר המלך את הבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי. ותשם אסתר את מרדכי את בית המן. ותוסף אסתר. ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותב, ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. מה בצע לי בבית המן? מה בצע לי בטבעת? כי הכחה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי. ויש את המלך לסרט שרבית הזהב, ואתה גם לסרט תעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וחשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים, החשב את המן בן המדת האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינת המלך. כי הכחה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, והכחה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. מה שווה לי בית המן? הולכים לעשות פה תאי גזים, הולכים לרצוח את כל היהודים. מה אני מבקשת? יכתב להשיב את הספרים. אומר לה המלך כמו פוליטיקאי ארור, ימח שמו וזכרו. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ אשר שלחתי. מה אתם רוצים? הנה נתתי לכם את בית המן, וגם כן תלו אותו על העץ. מה, אני בסדר? ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך. ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אנחנו לא מבינים עד איכן הדברים אמורים. זה לא הכוונה אין להשיב. כוונה אי אפשר לבטל פקודה מלכותית. הפקודה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים לא יכולה להתבטל. אומר אחשוורוש הרשע לאסתר. לכן, מה שאני מציע שתכתבו ליהודים מה שאתם רוצים שהם יעשו. כי לא פקדתי עליהם לא להשיב מלחמה שערה. הם יכולים להשיב מלחמה שערה.
להגיד אסור לכם לגעת ביהודים.
לא, אי אפשר. כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. אני מצטער. נכון, טעות מצערת, בירוקרטית, אבל אין מה לעשות.
אז כתבו על היהודים.
מה?
כתבו על היהודים.
לא, על היהודים זה הכוונה ליהודים. ליהודים. כתבו ליהודים מה שאתם רוצים, שהם יעשו. אתם יכולים להגיד להם שמותר להם להשיב מלחמה שערה. אבל אי אפשר לבטל את הפקודה להשמיד את היהודים. אני מצטער, אני דווקא בעדכם. הנה נתתי לכם את בית המן ואותו תלו על העץ. אני בסדר, אל תראו אותי ככה. אבל מה אני יכול לעשות? פסק דין חלוט. לא יודע, הוא לא מצווה במצווה של המלך, אבל...
אבל לא, שישיר את הסרט.
לא, יכול להיות שהמון זועם יהרוג אותם במצוות המלך, כן? מה אני, פסק דין חלוט?
אבל שכאילו, פה הם ידעו את זה כבר היהודים, לא?
עדיין הם לא יודעים. היהודים לא יודעים.
לא,
אמרנו שמה זה הצום והמספד? זה כמו שסבא שלי עשה צום ומספד כשהיטלר כבש את פולין. הוא לא ידע עד אחד הדברים אמורים. נכון, ביום שהוא כבש את פולין, היטלר, אז הסבא רבא שלי נרצח על ידי הגרמנים. אבל אף אחד לא ידע את אחד הדברים. מה אתה אומר?
מרדכי ידע אבל את אחד הדברים הוגים, לא?
מרדכי ידע, אבל איך הוא...
הוא סיפר לכל היהודים.
מה זה סיפר לכל היהודים? הוא נמצא בשושן, יש לו מלא... אין לו שליחים, אין לו מערכת ש...
אבל זה לא עבור מאיש מפי איש.
עכשיו, מה זה איש מפי איש? אנשים נמצאים במרחקים של אלפי... אתה צריך להודיע לכל העולם.
דברים כאלה, אנשים...
איך תודיע? איך תודיע? אין לך שום אמצעים. אתה מרדכי היהודי, איש אחד, אפילו... איך תודיע לכל העולם?
לא, לך כנס את כל היהודים, יש שם...
את כל היהודים הנמצאים בשושן. בשושן, בשושן, בסדר, בשושן הוא יכול לפרסם. בשושן כבר יודעים, הוא קרא את הבגדים שלו, הוא צעק. כבר כולם יודעים. אבל מה עם כל שאר העולם?
זה חוסר אונים.
לא, כתוב אבל, לא?
הוא, אז שימו לב,
שים... מדינה מקום אשר דבר המלך ואתו מגיע, אבל גדול ליהודים.
אמרנו, האבל הגדול ליהודים זה כמו האבל...
בכל מדינה,
כולם יודעים שהם האובייקט של המלחמה. המלחמה היא נגד היהודים. הם לא יודעים עד איך הדברים מגיעים. הם לא יודעים שהמזימה היא לחסל את כל היהודים ביום אחד.
למה? אבל עכשיו שמרדכי צעק יהודים.
מי? היהודים שנמצאים בשושן.
אבל רואה מה? לא הלך גם לעיר שושן כדי לצעוק את זה?
בעיר שושן. מה זה שושן? שושן זה עיר קטנה. אתה יודע מה זה פרס? אתה יודע מה זה מדי? אתה יודע מה זה בבל? העולם, גלובוס, כל הגלובוס מלא יהודים, מפוזר ומפרד בין העמים בכל מדינת מלכותיך, איך תודיע להם? אם יש לך פקודה מלכותית להגיד להם, לבריאות, אבל אתה יכול להשתמש בכוח של המלך להציל את היהודים, אבל אין לך. מה אתה עושה? בואו נראה מה מרדכי עושה.
מורה בית המן תלוי בכל 27 מדינות.
תגיד לי, כמה זה 50 מטר? כמה זה 50 אמה?
אבל רואים.
בכל המדינות רואים? איך רואים? מה, יש טלוויזיה? יש אס-אמסים?
מה? אתה רואה מה שיש באילת? מה?
מה אתה? לא פעם לא תדבר איתי.
אם זה גבוה גבוה גבוה, למה לא?
מה זה גבוה גבוה? 50 אמה זה 25 מטר. זה בגובה של הבניין. הגובה של הבניין.
אתה אברסט.
רבותיי, זה חוסרונים, אתם מבינים את הדבר הזה? והטמבל הרשע הזה אומר, אני מצטער, יש פה בעיה בירוקרטית.
פדיח.
באמת לא נעים. טוב, אז מה, אז יש ל... אבל למרדכי יש עצה. שימו לב את העצה ואת האיגרת, את הנוסח הכפול שמרדכי גם הוא שולח. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מעודו והדקו שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך החשברוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים וכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך חשברוש, בשלושה עשר, לחודש 12 הוא חודש אדר. בתשגן הכתב, להינת נדת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש של החשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, ודף ניתנה בשושן הבירה. שימו לב.
אותו רעיון כאילו, אותו רעיון ששתי מכתבים.
מאוד דומה. שני, קודם כל בואו נדבר על האיגרת הראשונה. האיגרת הראשונה החתומה של מרדכי, היא דומה מאוד לאיגרת הראשונה של המן. יש שני שינויים. בעצם שלושה. שינוי ראשון, חוץ מה... השרים, החשטרפנים, הפחות ושרי המדינות, מי עוד מקבל אותה?
היהודים.
והאיגרת הזו בעצם חושפת את היהודים לגזרה במערומיה. ברור שאם המלך נתן ליהודים אשר בכל מדינה ומדינה להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, כלומר שהאיגרת הראשונה, החסויה שנעלמה מהם, אומרת להשמיד אותם. אז ככה, מהדלת האחורית, היהודים יודעים עד אחד הדברים מגיעים. זה דבר ראשון. זה דרך? זה... עוד פעם, בואו נתחיל מהשאלה. הפקודה הזו היא פקודה מצחיקה. מה שכתוב בשורות של הפקודה, באיגרת החתומה הזו, זה דברים מצחיקים. ברור שכשבן אדם הורגים אותו, הוא יעשה כל מה שיש לידו בשביל לא למות. ברור שהוא... זה כמו... זה בעצם כתוב כאן שמותר ליהודי שמובא לתאי גז אם לשרוט את מי שמביל אותו לשם, את האיש אס-אס. ממש. הבן אדם מחכה לאישור שמותר לו לשרוט את האיש אס-אס. אף אחד לא מחכה לאישור הזה. אם יש לו כוח לעשות את זה, הוא יעשה את זה, בלי אישור. כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אז אני אומר, מה שכתוב בשורות של האיגרת הזה... זה כמעט מגוחך. הנקודה באיגרת הזו זה מה שכתוב בין השורות. שימו לב, שני דברים. דבר ראשון, מה?
פקודת קרב שלמה,
אצפי להם. נכון. אז דבר ראשון, את האיגרת החתומה הוא ממען לכל האנשים שקיבלו את האיגרת הראשונה ו... ליהודים. לראשי עם ישראל. וליהודים ככתבם וכלשונם. כלומר, בכל עיר ועיר לראש הקהילה, שראש הקהילה ידע מה, על מה מדובר. זה דבר ראשון, זה כבר שובר שוויון. דבר שני,
אבי, לא יודעים מה ההבדל בין המן למרדכי בשלט המגילות.
הוא מוסיף עוד אנשים. למי הוא שולח? לחשדרפנים, לפחות עשרי המדינות, וליהודים ככתבם וכלשונם.
הראש שלכם שהם...
מה?
מלחמה עכשיו?
לא, מה כתוב באיגרת? מה שכתוב באיגרת זה מה שכתוב לפנינו. אשר נתן המלך ליהודים, המלך נתן רשות ליהודים...
להילחם
בחזרה. הם לא חייבים ללכת כצאן לטבח, מותר להם להשיב קרב.
להשיב קרב, לא מה שאני נגדך קרב עוד מעט.
מה זה אומר?
כאילו עכשיו...
אז קודם כל זה חושף את ה... זה חושף את היהודים שהאיגרת הראשונה של הקרב. הם היו הרי רק בכיכרות, הם שמעו את הכלל... להיות עתידים ליום הזה, להתכונן לקרב. אז קודם כל זה ברור. אתם היהודים, אתם הנושא של הקרב, אתם האויב. זה א', ב', הגזרה היא להשמיד, להרוג ולאבד אתכם עד תף אנשים. אם לכם ניתן להשמיד את אלה שאויבים אתכם, אז...
אז הם אויבים אתכם.
הם אויבים אתכם, זה מה שהם מתכוונים לעשות, להשמיד אתכם לגמרי. אז זה א'.
למה הוא כתב במפורש את הדעת הזאת? של אמן.
מה?
הוא לא כתב את זה במפורש.
הוא לא יכול, הוא צריך להסביר למלך למה, אתה יודע, זה הוצאה לוגיסטית עכשיו, זה כבר נכתב, זה כבר נכתב, החשדרפנים שיבלו את הידיעה. אתה צריך להסביר, אתה לא יכול להגיד שאתה בא לסתור את הפקודה הקודמת, כי הפקודה הקודמת היא מלכותית, אין להשיב אותה. אין, המלך לא טועה.
לא, הוא צריך להגיד להם שביום הזה הם הולכים להרוג אותם. שזה היה הכוונה של האגר את
הקודם. אז כאילו אתה הורס? אז זה מה שהוא עושה, הוא עושה, אבל הוא עושה את זה ככה. זה א', שימו לב. רגע, אבל הדבר העיקרי לעניות דעתי, שמרוויח מרדכי עם האגרות השניות, זה לא מה שכתוב בשורות, זה הנייס, זה הרכילות, שמיד שהבן אדם, החשטרפן, הפכה, השר, מקבל את האגרת, נפתחות לו שתי העיניים, זוג עיניים, והוא שואל את החשטרן, תגיד לי, מה הולך שם, הבן אדם במניה דיפרסיה, מה הסיפור? לפני חודשיים אני מקבל איגרת נגד היהודים, עכשיו זה נשמע איגרת פרו-יהודית, מה קורה כאן? תשאל מה אתה, לא שמעת? אין לך וואטסאפ? לא שמעת שהקנצלר הקודם חיסול ממוקד, הוא נתלה, ויש קנצלר חדש יהודי. ראש ממשלה יהודי. אז אם עכשיו רוצים להתקדם בהיררכיה של השלטון בפרס ומדי, צריך להיות דווקא פרו יהודי. הבנתי.
זה לא זה, זה לא כאילו
מה?
לעשות נגד הקריאה של המלך, המלך כן
אמר. ברור שזה נגד הקריאה של המלך. למרדכי אין עקבות מוסריות לא להשיב את הספרים, אבל הוא חייב לעבוד לפי הכללים. אז מה הוא עושה? הוא עושה את זה בעקיף. הוא אומר, מה שחשוב לי באגרות האלה זה לא מה שכתוב בהם, מה שכתוב בהם הוא מגוחך. מה שחשוב לי זה השיחת נייס שתהיה בין החשדרפן והרכילס, שתהיה בין החשדרפן לבין החשטרן, לבין מי שמביא לו את האיגרת. ושם הוא יגלה שיש משל חדש, הוא כבר יבין הכל. אני צריך לוודא ולעקוב אחרי זה. עכשיו שים לב, עוד, שימו לב, רגע, זה האיגרת הראשונה שממוענת לקודקודים. מה עושה מרדכי עם האיגרת השנייה שנקראה בכיכרות? הגלויה. פה יש לו טקטיקה אחרת. במקום להסתבך, הוא פשוט מפרשן אותה. קיבלתם הודעה, נכון? דיברו על פרטים בהמשך? להלן הפרטים. אמרנו להיות עתידים ליום הזה, הכוונה ככה, להיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם. הבנתם? כולם לצחצח חרבות בשביל להינקם מאויבי היהודים. זה האגרות שקיבלתם. עכשיו, כן.
נו, עם האגרות שנו, שמה שלך, זה לא נגע נו לקוש נגיד.
הגיע. הגיעו וחזרו.
גם אם לא הגיע,
עכשיו זה כבר הגיע, בקו ג' בקיסטר.
עליו, יש לי עוד שאלה בעניין הזה.
מה?
שאלה מאוד חשובה, סתם מעניין אותי, כאילו, מעריכים בתיאור של הרצים. כאילו, למה לא עושים רצים וזהו? כאילו, מה זה, זה נשמע כמו איזה זומבים, הדבר הזה.
זה כנראה היה איזה מעמד מאוד... אני קראתי עכשיו, יש לי בבית איזה ספר, קצת איזה זרוק.
איזה מה?
תרבות ימי קדם, אני יודע משהו כזה, ספר ישן מלפני 200 שנה. אז ראיתי שהם מדברים שם בעריכות עצומה, זה היה כנראה פסגת, כמו שאמרתי מקודם, פסגת הציוויליזציה. זה גם היה מעמד כנראה מאוד בכיר, המעמד הזה של הרצים. כי זה היה... הם הצליחו להביא את העולם
בזה. בעיה שתקשורת, אחי,
כן.
לא, אבל מה אכפת מהתורה מזה?
לא יודע, לא יודעים מה זה.
מה אכפת לתורה מזה?
מה? כן, מה אומרת? חשטרנים?
אני אומר, בסדר, סבבה, זה היה אז כאילו התפתחות גדולה, אבל מה אכפת לתורה מזה, כאילו?
אולי זה תשובה למה ששאלו פה מקודם, למה לא לחסל אותם אחרי זה? מעמד בכיר.
בשביל הנאייס, יוסף.
לא, למה התורה צריכה לפרט שנדע את זה, שאת ההתפתחות של מגנים?
לא יודע. רגע, בואו רק נסיים, כי כבר אנחנו באיחור של 5 דקות, אנשים רעבים. שימו לב. אז אמרנו, עכשיו, אז עוד פעם, אם אפשר בכיכרות להשמיע שהיהודים יתנקמו באויבים שלהם, אז למה צריך את האיגרת לחשטרנים, סליחה, לחשטרפנים ולפחות ולשרים? כי הם קיבלו מידע מאוד ברור, הם צריכים לדעת שמשהו השתנה. שימו לב, מה שצריך, מה שמעכשיו צריך לשים לב, ולשים את האצבע על הדופק, האם החשדרפנים והפחות והשרים מספיק נבונים להבין לאיכן הרוח נושבת? זה שההמון יבין לאיכן הרוח עכשיו בחצר המלכות נושבת, זה ברור, הם ישמעו את היהודים, להיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם אויביהם. שימו לב, אני ממשיך הלאה. הרצים רוחבי הרכש שהחשטרנים יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן ושושן צהל ושמח. לפי דעתי זה חלק מהסיפור. הרי העיקר מה שהחשטרנים מבשרים זה לא את מה הדבר הנבוב והמגוחך שיש להם ביד, זה את השיחה, את הנייס שאחרי. הם צריכים לראות את זה, התמונת ניצחון צריכה להיות. הרי עיקר השליחות שלהם זה להגיד שמרדכי הוא עכשיו ראש הממשלה, אז מרדכי בשביל זה מוסר את נפשו ולובש תכלת, חור, כמה חם היה לו, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן,
5 מלבושים
של יפהפיים, והוא מצטלם ככה.
זה לא מה
שהלביש
אותו
מקודם המאג'
לעשות...
ככה
יעשה לאיש הראשון. לא, לא בדיוק. והוא מצטלם ככה על המדרגות של הארמון, וכולם הולכים עם המראה הזה. עם זה הם הולכים לשליחות שלהם. יפה. ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום של דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון היהודים ישתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם. זה עדיין לא סוף פסוק. בסדר, האנשים הפשוטים...
היהודים הבינו שהתהפך שם...
היהודים הבינו שהתהפך, והעם, האנשים בכיכרות הבינו, זה נאמר בפירוש. אבל מה עם החשטרפנים והפחות ושרי המדינות?
הם התבלבלו כבר, הם לא הבינו
מה... האם הם הבינו, האם השיחת נייס החשובה הזו נאמרה? וב-12 חודש וחודש אדר, ב-13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום אשר סיברו וכו', נקלו היהודים וכו'. פסוק ג', ופסוק ב' בסוף, ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים, וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות ועושה המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך בגדול, זה הצליח השיטה, אנשים שמעו ושומעו של מרדכי הולך בכל המדינות, בכל מקום שמעו שהתחלף הש... זהו. טוב, אנחנו נעצור כאן, אורך הדנאי, זה נכון, באמת.
כל הכבוד למרדכי היהודי!
חברים, ניצחנו,
בסדר, שלך. הוא מדבר על זה ששמעו את היגו.
שחנו! זה נמצא בה, הכל דלות למעלה, מה לעשות? איזה מבח, איזה מבח, תעצור, תעצור, אין לשע, אין לשע.